ארוחת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, ינקלה פרידמן.
שוב בוקר טוב לך, למאזינים, למאזינים שמצטרפים.
בוא נודה לצוות שלנו, עורך ומפיק אותנו קובי סגל על ביצוע טכני מוטי קופפר. ומה נפתח ינקלה?
מה נפתח? הייתה שעה כל כך סוערת ואנשים, תשמע, אנשים, קודם כל אני שמח שהאחוזי ההזנה של כל חי, זה לא סתם נראה לי הרדיו הכי חזק שיש, זה מאות אלפי אנשים שומעים אותנו ממש ברגעים אלו. אנחנו רואים את זה גם לפי התגובות, גם מה שמגיע לפה וגם מה שמגיע לכל אחד מאיתנו. אנשים מאוד טעונים על נושא הבחירות המוניציפליות, מאוד מאוד טעונים, והנושא הגזענות שפתחנו אותו מקודם הוא פשוט מחולק לשתיים. חלק חושבים שאני צודק, חלק חושבים שאתה צודק. אני לא חושב שזה גזענות, ממש לא חושב שהפעם הבחירות פה בתוך החרדים זה על גזענות, זה באמת על
שליטה.
נכון, למי יהיה יותר כוח, למי יהיה יותר תפקידים ולמי... ככה זה עובד, כולם מתחרים.
איך אתה מסביר אבל דבר אחד, שבאמת נשגב מבינתי בלי שום קשר לגזענות או לא, מדוע לא, ודיברנו על זה לא פעם, לא יושבים ראשי הסיעות החרדיות, ועדיין לא מאוחר, היום בבוקר, לפגישה מרובעת, מחומשת.
אתה רואה כבר איזה בלגן יש ביניהם.
מה זאת אומרת, אפשר עדיין לעצור?
והוא לא חתמיתי, והוא כן חותם.
נו.
הנה, אתה יודע מה, אני מחזיר אותך עוד פעם לרמת גן.
אוקיי.
ממש משמיים, תראה איזה חילוקי דעות יש. איך אתה חושב שאפשר לשבת ביחד כששס נמצאת בקואליציה עם קרמל שמה, ראש עיר המחלל שבת הכי גדול שידע רמת גן אי פעם, שגורם לכזה בלגן, ושס נמצאת שמה. אז אתה לא יכול גם לרוץ ביחד במקומות מסוימים, אין מה לעשות, לך יש דרישות אחרות.
זה צביון העיר.
כל אחד יכול לדאוג, אז דגל התורה, הרב זילברשטיין צועק, אני לא מוכן שבת בשום אופן שבעולם לא יהיה בקואליציה. שאז אומרים, אוקיי, שבת, אבל אנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו. אני יכול, כל אחד ועניינים שלו, אני לא מדבר על מה הרבנים מחליטים, אבל לא תמיד אפשר ללכת ביחד, וזה לא סוף העולם.
טוב, מרדכי הלפרין, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מאז שמרדכי הלפרין פרץ ברדיו כל חי ככה בפעם השנייה, אם אני רוצה סקופ...
לא מפסיק להביא כותרות.
שמע, אם אני באמצע היום רוצה איזה סקופ מעניין בענייני הבחירות המוניציפליות... מתקשר להלפרין? כן, שואל אותו, שאל אותו בפרטי גם, שאלתי אותו השבוע גם פעמיים, תגיד, מה קורה פה, מה קורה שם? אז מה אתה מחדש לכל עם ישראל עכשיו?
זה, אם קודם נתחיל עם הדיל הארצי, כמו שאמרת, עדיין לא ברור למה אין איזשהו דיל ארצי, נשאר פחות, קצת יותר משבוע עד הגשת הרשימות. וכמובן כל המפלגות, גם שאז, גם אגודת ישראל, גם דגל התורה, עדיין מנסים להגיע לדיל ארצי כלשהו, אפילו שצריך להגיד שהסיכויים לזה קטנים יחסית, כי אחרי שראינו את החתימות בשמש, את החתימות באלעד, זה הפחית את הסיכויים.
לא רק זה, גם המרוץ כרגע הוא לציר אנטי של דגל שלומי אמונים, נקרא לזה ככה, ואגודת ישראל יחד עם שאז מנסים לייצר, זה משהו חלופי.
משהו חלופי הזה זה בעיקר בבית שמש.
בית שמש, בני ברק, כן.
כן, אגב בני ברק...
בני ברק, יש לך משהו, יש לך איזה משהו בעניין.
כן, אז אגב בני ברק, אפשר להזכיר, חסידות ויז'ניץ מספרים שדגל התורה פנו אליהם, והציעו שהם יצימו מועמד משלהם לרשות העיר, אחרי ששמו וטו על חנוך זייבר, ודגל התורה הבטיחו להם שהם יתמכו בו. הרי דגל התורה ואגודת ישראל עדיין חתומים על הסכם, ריצה משותפת.
וגור יוותרו על נציג מטעמם ברשות העיר?
אז זה בהחלט יסבך את העניין, אבל צריך שוב להזכיר שיש את הווטו, ולהוסיף שמקורבי זאבט עדיין מתעקשים, הווטו הזה הוא נטו לצורכי מסע ומתן, בסוף הוא ירד, זה סך הכל עניין של דרישות. וצריך להמתין ולראות מה יהיה באמת.
אנחנו מחכים שתעדכן אותנו. מוטי הלפרין.
מוטי, תודה.
תודה רבה לך, והמשך יום טוב ומבורך.
אז לא הבנתי, כל הווטו זה לצורכי מסע ומתן.
תשמע, אתה יודע מה? זה מחזק את מה שאני אומר לך כל הזמן. הכל פה עניין בסוף, זה לא קשור גם לא לגזענות ולא לשום דבר אחר. הכל קשור למי דואג לכיס של עצמו. יותר, וכן, בבני ברק חוששים שזייברט פשוט ינקוט בזה שהוא הולך מהלך של נקמה, או חוששים שהוא לא יביא להם את מה שהגיע להם, אתה יודע, זה הכל עניינים כאלה. אני חושב שזה
לא... אלטר גרובייס, חושף הבוקר במשפחה, מרן ראש הישיבה רב מאיר צבי ברגמן שיגר מכתב ארוך ומנומק למרן ראש הישיבה רב משה הלל הירש נגד הטלת הווטו על חנוך זייברט ובקשה אישית להסירו ולקיים את ההסכם כפי שהוא. זה האייטם שקיבלתי כרגע.
זה האייטם הזה, במילים אחרות, הנה דרך לרדת מהעץ, סולם לרדת מהעץ.
אתה אומר זה הפתח.
אני אומר כן, זה דרך, כל פעם עוד שהוא דרך לרדת מהעץ, כי אין היגיון, אין היגיון שפוסלים בן אדם באופן אישי, זה לא קרה, זה הדחה, זה הדחה פומבית, זה משפיל אפילו.
נכון.
אני במקום זייברט אומר, חבר'ה, זה משפיל, מה קרה?
אבל אם זה לצורכי מסע ומתן.
גם, לצורכי מסע ומתן עושים...
אתה אומר, עושים את זה בדרך אחרת, לא צריך לעשות... אז למה הם עושים את זה בצורה הזאת? אני באמת, אני הולך איתך עוד שלב.
אז אתה יודע מה, אז באמת צריך לשאול אותם. זה אנחנו צריכים לדבר מטעמם, כי יש דברים שגם לי אין הסבר. פה, אתה יודע מה, אולי נתקשרים עכשיו בשידור חי למנחם שפירה. הוא מנהל המחלקה המונציפלית של דגל התורה. נראה לי שאיתו... בוא נעשה לשיחה בהפתעה, אני אגיד לך משהו, אם הוא עונה, הוא מלך. אנחנו יכולים לשאול אותו על כל הארץ.
אבל לא מתוכנן, לא...
נכון, לא מתוכנן. בוא נפתיע אותו. נסה להפתיע לנו את מנחם שפירה.
ובינתיים בוא...
בינתיים אני רוצה לעשות איתך נושא אחר לגמרי. תשמע, המדינה שסועה, כיתוב פה הוא בשמיים. ההפגנות, הבושה, חרדים שהולכים בתל אביב או בכל מיני מקומות לפעמים, לא יכולים להראות הפנים שלהם, וכן יש בלגן שלם. יש יהודי יקר מאוד בשם דוד סלומון, הכרתי אותו לא כל כך מזמן. תשמע, הבחור הזה לקח, נורא כואב לו, לקח על הכתפיים שלו משהו מטורף, הוא קורא לזה נפגשים, והוא מאחד בין כל חלקי עם ישראל. בוא נגיד בוקר טוב לדוד סלומון מנפגשים.
בוקר אורן
כלם, בוקר טוב איתי. מה שלומך?
מה זה נפגשים?
יאללה, בוא תספר לנו בעצם איך הכל התחיל, ומה, איך זה התחיל אצלך.
אז ככה, אנחנו האמת התחלנו כבר לפני שנתיים וחצי, הרבה לפני כל הסערה הנוכחית במדינה, שבאמת סיפור קצרצר, הכל התחיל לפני תשע שנים, הייתי נער צעיר, שחקתי כדורסל, היה לי אימון בגוש עציון, בגבעה הצהובה, שמכיר, ובסוף האימון הלכתי לכיוון תחנת האוטובוס לקחת טרמפ הביתה, וכשהגעתי שמתי לב שהתיק פתוח, ונפלו לי הנעלי כדורסל, חזרתי אחורה 400 מטר, באותם 7 דקות הליכה, שלפתי הלוך ושוב, קרה משהו נורא, אני הגעתי הביתה בשלום ובטוב, אבל העירו אותי ב-5 לפנות בוקר, ואמרו לי, דפקו בדלת, ושאלו, ראית משהו? אמרתי, על מה אתם מדברים? ואמרו לי, לא שמעת, הייתה חטיפה, חיפשו לחטוף נער אחד, לא היה אף אחד בתחנה, עשו פרסה וחטפו את שלושת הנערים, גלעד אייל ונפתלי, השם יקום דמם.
מה אתה אומר?
וממש מסתבר שבאותם 7 דקות שהלכתי הלוך ושוב, החטפים עברו, לא ראו אותי, עשו פרסה וחטפו. ואני זוכר שממש בכל העולם היהודי הייתה תחושה שאנחנו עם אחד כיפשו אותו, כולנו הרגשנו את זה. ואז שאלתי את עצמי, למה רק בזמני מלחמה, למה אנחנו צריכים אויב מבחוץ שיחיד אותנו מבפנים? זה היה לי איזשהו קבלה טובה, בלי נדר, אמרתי, הקדוש ברוך הוא שנשתדל לפעול לחבר את עם ישראל בטוב, לא רק ברע. ככה הכל התחיל עם שואלתי מזמן, ולפני שנתיים וחצי בקורונה.
למה בחרת אבל דווקא אתה יודע,
הוא מסביר, הוא ראה שיש איחוד, שעם ישראל מתאחד, אחרי ברגעים קשים, הוא אומר, בוא נתאחד גם ברגעים פחות קשים.
בפגישות פיזיות, כלומר עברת לעשות כינוסים, איך זה?
אז לפני שנתיים וחצי יש לנו פורום שמובל על ידי המון המון אנשים נכבדים ומדהימים, כל אחד ממוביל קהילות של אלפי ועשרות אלפי אנשים, חרדים, דתיים וחילונים, כולם יחד בהובלה. והפורום זיהה שבקורונה יש פה, ראינו ניצנים שאנחנו לקראת תקופה מאוד מורכבת, אבל היא גם הזדמנות אדירה. פעם ראשונה שעם כל הדברים הלא טובים שצפים, יש גם אפשרות באמת להיפגש בין עולמות שונים. אנחנו נמצאים בבני ברק, גבעת שמואל, תל אביב, 3 עולמות ברדיוס של 1.5 קילומטר. תמיד היה נוח לכולנו לא לדבר אחד עם השני, ועכשיו יש פה הזדמנות אדירה. אז יצרנו פלטפורמה שנקראת נפגשים, זה קהילת המונים בכל רחבי הארץ, רק בשנה האחרונה עברו מעל 10,000 אנשים. כשמחולק לקבוצות קטנות בכל רחבי הארץ, שכל קבוצה מורכבת מכל הציבורים השונים, חילונים, דתיים, חרדים, מסורתיים, עם ישראל הטוב. אנשים מגיעים בשביל להקשיב, לראות את האחר.
יפה, ואז מה? ואז בעצם אנחנו חוסכים קצת ויכוחים ואש ברחובות.
אנחנו חוסכים, ואנחנו הרגשנו ששני אירועים משמעותיים, אחד לפני 9 באב, זינו שכולם הולכים לדבר על כמה רע פה, אז יצרנו פלטפורמה שנקראת הלילה נפגשים, בליל 9 באב נפגשו קרוב ל-5,000 אנשים ב-70 ערים, מקירת שמונה ועד אלת, ודיברו בעצם על המשנה במסכת אבות, מחלוקת שהיא לשם שמיים, איך אפשר לחלוק ולאהוב, ולקראת יום כיפור אמרנו שלא יכול להיות שאין יום הכיפורים מחפר עד שירתה את חברו, אז בעזרת השם אנחנו מארגנים יחד עם הרבה שותפים את האירוע אחדות הגדול אי פעם בישראל, ובאנגר ה-19 בנמל תל אביב.
מה הולך להיות שם?
עליו. הולך להיות גם מפגשים של אלפי אנשים שיפגשו באולם אחד, כשכנראה בחוץ יהיה סוער ושם יהיה הרבה אהבת חינם והקשבה. אחר כך יהיה פאנלים של המון המון פאנליסטים, זה מהשמאל זה אייל ולדמן, מהימין יש הרבה מאוד שותפים נוספים, יהיו בפאנל עופר חדד, מירי מיכאלי, אלי פלאי, הרבה מזרחי,
אמרת אלי פלאי, הבנתי מי. יפה, יפה מאוד. אז
זה גם הזדמנות להזמין את כל הציבור, מי שירצה, אפשר לכתוב בגוגל או לחפש ליל נפגשים מחדש.
זה בתשלום, בוא תספר להם, זה בתשלום האירוע הזה?
האירוע הזה הוא בתשלום מאוד מאוד מסובסד, הוא עולה 88 שקלים למשתתף, ויש בסוף, אחרי הפאנלים גם יש מופע עם חמישה אומנים. יש שם את נתן גושן, מוקי וגד אלבז.
יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, שיהיה בהצלחה מרובה, דוד סלומון. כל הכבוד לך על היוזמה, כל הכבוד על היוזמה, והלוואי שתצליח, והלוואי ועם ישראל באמת יהיה מאוחד. ואם אתה, יש לך חלק קטן אפילו בזה, אשריך, הזכויות שלך ממש
קטנות. אמן, ואני רק אגיד במילה שזה ההזדמנות של הציבור החרדי, באמת אנחנו מאמינים בכל הלב, שיש לציבור החרדי כל כך הרבה טוב ללמד את כל החברה הישראלית, וזה קורה רק כשנפגשים פנים אל פנים. כשאנשים פתאום פוגשים אברך או אדם שכולו אחוז בתורה ורואים את היופי ואת העדינות, הם בשוק. וזה קורה רק במפגש ישיר.
מסכים איתך. תודה רבה לך, דוד סלומון.
תודה רבה, ינקלה ואיתי.
שבת שלום.
שלום ומבורך.
תודה רבה.
במעבר חד, בוקר טוב לחבר הכנסת מעוצמה יהודית, יצחק קרויזר.
בוקר טוב, איתי ויאנקלה, ובוקר טוב למאזינים.
מה שלומך?
ברוך השם, תודה גמור.
תגיד, שאלה, אני יודע שזה, אולי, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותה, גם את הבוס שלך, את אולי, יור המפלגה נקרא לזה, איתמר בן גביר, ובכלל, את המפלגה שלכם. אבל, יש לי הרגשה, וסלח לי שאני ישר מתקיל אותך, שאם אתם הייתם באופוזיציה, אז כבר הייתי רואה לשכה של איתמר בן גביר, אתמול היה פיגוע איפה זה היה בשער יפו? אז הייתי רואה לשכה של בן גביר שם. ולפני כן היה פיגוע שם בחווארה, הייתי רואה... תקשיב, מה קרה? נרדמתם בשמירה?
ממש לא, לצערי הרב, אנחנו רואים באמת פיגועים, אבל אנחנו לא עיוורים לעניין שמבקשי רעתנו מנסים לפגוע בנו לא מאז שהשר נהיה שר לביטחון לאומי, ולא מאז שממשלת הימין הזו קמה, אלא אנחנו רואים את המאבק שלנו באמת על ירושלים, בטח עם מוסלמים שפוגעים ביהודים כבר מאות שנים. אנחנו, זה הממשלה שלנו, והאחריות שלנו לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
אתם לא עושים את זה, אבל אתם לא עושים את זה, סלח לי. אם אשתי אומרת לי היום, הבת שלי נוסעת לטיול עם כל הסמינר שלה לירושלים, לכותל, אשתי בלחץ. זה סימן שאתם לא עושים את העבודה.
אז אנחנו, אני לא, מה שנקרא, מנסה להתחמק. אני אומר, זה המשמרת שלו, המשמרת שלנו. האחריות היא עלינו ורק עלינו, ולכן אנחנו, מחובתנו לעשות יותר, וזה אתה צודק. אנחנו, מה שנקרא, בחילוקי דעות על, באמת על ההתנהלות מול, הפיגועים, גם עם ראש הממשלה וגם עם שר הביטחון, יואב גלנט. אבל אנחנו רואים שמה שבכוחו של השר בן גביר, אל מול האסירים הביטחוניים בבתי הכלא, השר נלחם שם מלחמת חורמה, שעד היום התרגלנו באמת לראות שבעדיפים שקט תמורת באמת מתיחות ביטחונית, או כמו שראינו לא מזמן באמת איזשהו באמת מפקד בכיר בבתי הכלא, שהוא אומר שצריך להבין או לכבד ולפעול מול האסירים הביטחוניים בכבוד, כדי לא להבהיר את את השטח.
נו, אז אולי זה מה שמבהיר את השטח כדברי אותו קצין, אני לא יודע, אבל בסוף במשמרת שלכם, תראה, אתם, אמר ינקלה בצדק, הייתם עכשיו תוקפים, רפיסות, בגלל הממשלה, פעולותיה, זה הסיבה. והשאלה, האם אתה רואה שזה מתקדם לאיזה כיוון יותר טוב, שאתה אומר, אתה יודע מה, יכול להיות שהיום באמת המצב הוא קצת פחות טוב, אבל הנה, הצבנו מחסומים בחווארה, אנחנו מממשים את המדיניות שלנו בנושא הרפורמה, אנחנו מתחילים לשלוט. מה זה ודאי? אנחנו עוד רגע שנה לבחירות, ואני לא רואה בדיוק ש...
אז אני אומר, בעניין של ביטחון אל מול מחבלים וארגוני הטרור, ראינו את הדרישות שלנו לחיסולים המקודים גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, ואנחנו עדיין דורשים, וגם השר דורש בקבינט את הכניסה למעין חומה חטיבת מגן 2 בתוך הערים ביהודה ושומרון, ולא עם יחידות מיוחדות שבאות לאיזה סיכול נקודתי, אלא באמת כניסה מסיבית. דרך אגב, דובר שם חבלת שניסתה לדקור את השוטר הגיבור באמת בירושלים לפני כמה ימים, מגיעה מג'נין. האחריות על האיסור כניסה של אותם אנשים עם בעלי תעודת זהות פלסטינית לירושלים נמצאת באחריות שר הביטחון ולא באחריות השר איתמר בן גביר. אבל אנחנו רואים, אם נמשיל את זה על מה שקורה היום בחברה במגזר הערבי, את מלחמת החורמה של עוצמה יהודית כנגד ארגוני הפשיעה, רק אתמול היה בירושלים כנס המשילות והריבונות של עיתון ישראל היום וארגון השומר החדש, עם האהדה הגדולה לחקיקה שאנחנו מובילים בכנסת, אם זה חוק המאבק בכלי הנשק הלא חוקיים, סוף סוף חקיקה שהעברנו, חוק הפרוטקשן, שמגדיר בכלל שיש עבירה כזו עד היום, להפתעתך הרבה, אני מקווה שאתה יושב, לא הייתה עבירה כזאת, האדם ששחט בעלי עסקים, לא היה בכלל, לא הייתה עבירה פלילית בחוק העונשין.
אין ספק, והלוואי וזה יצליח, בדרום כבר אומרים שיש איזה שינוי, לעומת אבל מה שקורה במגזר הערבי, שמכת הרציחות שם,
אז אני אומר, אז יש שינוי ביחס של המשטרה שבאמת רוצה לטפל, אבל השאלה אם יש לה כלים, השאלה אם היא מצליחה, אנחנו בינתיים רואים שלצערנו, שהאירועים נמשכים.
ועזוב את בעיית הסמכות.
אנחנו במלחמת חורמה עם אותם ארגונים, ולצערנו הרב יש להם במלחמה הזאת גם אזרחים ערבים שממשיכים להיפגע לאחר שנים רבות של תפיסת עולם שהייתה באמת מעדיפים לתת כסף לרשויות למרות שיודעים שזה הולך לארגוני הפשע, אבל יש שקט, ומעדיפים להעלים עין מ-400,000 כלי נשק שנמצאים ברחוב הערבי, כי יש שקט, אבל זה השקט מדומה שהתפוצץ לנו בשומר החומות, והשר בן גביר ידע טוב מאוד מה הוא נכנס, שאנחנו יודעים שאנחנו נלחמים בארגוני הפשיעה, אנחנו נראה את ארגוני הפשיעה נלחמים מלחמה חזרה. ודרך אגב, אחת הבעיות הקשות, שגם אתמול שאני יושב עם אנשי מקצוע, גם הפרקליטות, במשרד המשפטים, עם שוטרים, עם קצינים בכירים בחקירות במשטרה, והם אומרים לי, אנחנו עושים עבודת קודש. שנה שלמה מנהלים עבודת מודיעין, עבודה קשה מאוד בפרקליטות, כדי להגיש כתבי אישום נגד עבריינים. ולצערי הרב, אותם עבריינים, אותם פושעים, מגיעים לבתי המשפט ומשתחררים אחרי כמה שעות, כמה ימים, עם עונשים מגוחכים, עם הרתעה מאוד חלשה. וזה מתחבר לנושא הראשון ששאלת, הנושא של הרפורמה במערכת המשפט, ולכן
זהו, אז בוא נדבר מילה על הרפורמה. אתם מגלים פתאום בתקשורת שראש הממשלה נתניהו מנהל מסע ומתן לאיזשהו הסכם, אני לא רוצה לקנור, איזשהו הסכם, ואומר בן גביר מיד, אנחנו שש האצבעות שלנו יצביעו נגד, והשאלה שלי, קודם כל, האם אתם כל פעם מופתעים מחדש, אתה יודע, אם זה היה בעקבה ואם זה עכשיו, מה קורה בנושא הזה, האם אין לכם איזשהו שיתוף פעולה רצוף בנושא הזה עם ראש הממשלה? והדבר השני, זה לגופו של עניין, עד כמה באמת אתם תהיו הבלם האחורי כדי שהרפורמה הזאת תעבור באיזושהי דרך, לא חייבים להביא את הכל, האם זו מטרה שהצבתם לעצמכם?
אז קודם כל אתה נוגע בנקודה, ולכן זה מתחבר למה שאמרתי בסוף הדברים הקודמים. הרפורמה הזו היא לא עבורי ולא עבורך, עבור כל עם ישראל, שאנחנו רוצים לדעת שכשאתה מגיע בפני שופט יש צדק ויש דין, וכאשר אנחנו דיברנו גם בזמן
היום אתה לא חושב כשאתה מגיע לפני בית משפט יש צדק ויש דין?
אני חושב שעם ישראל מראה באמת במדד אם יש אמון במערכת המשפט, הוא נמוך מאוד, כי אנחנו רואים, היינו לא מזמן עם המסתננים מאפריקה, שבית המשפט מתערב עם תפיסות עולם שונות ומשונות שלא תואמות את רכשי הלב של הציבור, ואנחנו רואים את ההתערבות
שלו. כמו למשל, נשיאה בית המשפט העליון שלא מסכימה לפסול את עצמה, זה נשמע לך הגיוני? בכל מקום שופט היה פוסל את עצמו.
אני אומר, יש להם המון 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 סמכות עם אפס אחריות על מה שקורה. אנחנו הפוליטיקאים, הציבור שלח אותנו, הציבור בחר אותנו, אנחנו נמצאים כדי לשנות ולהביא את תפיסות העולם שהציבור רוצה לראות. אנחנו בעצם ההשתקפות של הציבור בתוך בית הנבחרים. את אותם השופטים, הם מוכרים את עצמם, הם מקדמים את עצמם, מחליטים מי נשיא בית המשפט העליון על פי הוותק ולא על פי המקצועיות שלו. יש שם תפיסות עולם בעייתיות מאוד, שאנחנו בנו ואמרנו, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, זו גולת הכותרת, ואז אם אתה יודע שכשאתה מגיע להרכב של תשעה, של הפתרה, זה לא רלוונטי, ויש להם עילה כזו, עילה אחרת, היא לא רלוונטית, מאחר ואתה יודע שיש משפט צדק, יש מגוון דעות בהרכב, יש תפיסות עולם שונות בהרכב היום, אתה מיד רואה מהרכב, אתה יודע כבר מה התשובה.
לא, אבל איך בדיוק הרפורמה תשפיע על החלטות של שופטים, נניח בנושא מעצרים, תיקים פליליים, או שמדברים רק על הנושא המנהלי?
אז לכן אני אומר, כאשר אתה תביא את שינוי הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, ותפיסות עולם חדשות ייכנסו למערכת, ובהרכבים ישבו שופטים מגוונים, שמשקפים את באמת את פני הציבור, עם תפיסות עולם שונות. כרגע כל החלטה שמתקבלת בנושאים קריטיים עבור עם ישראל, היא מתקבלת כפה אחד, ואתה, כמו שאמרת, אנחנו כבר רואים איזה הרכב מתמנה, אנחנו כבר יודעים מה יהיה פסק הדין, וזה דבר שצריך להפסיק אותו. ולכן כשאנחנו ראינו את ההצעה של ראש הממשלה, שהשר איתמר בן גביר קנה לקנייה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים, כי פה לא מדובר על הסכמה רחבה שאנחנו...
כשאתה אומר אנחנו לא מוכנים, המאזינים יכולים להיות רגועים שהרפורמה, כמו שאמרתי, באיזושהי מתכונת, אני עוד לא יודע מה תהיה המתכונת הסופית, אבל שהיא תביא רווח, שינוי שיטת בחירת שופטים, תעבור?
אין לנו ברירה אחרת, ואני שמח לראות שלא רק אנחנו בדעה הזאת, גם השר סמוטריץ' יצטרף.
לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי הנציגים החרדים, לפחות על פי העיתותים, אני לא יודע אם אומרים את זה ממש בקולם, אומרים, מבחינתנו גנזו את הרפורמה הזאת, יש לנו דברים יותר חשובים לעשות, לא טיפלנו ביוקר המחיה, לא טיפלנו בחוק הגיוס, יש להם רשימת דברים.
בסדר, אז אני אומר, יש לכל מפלגה יגיע עם הסכמים קואליציוניים, גם לנו, גם לסיעות האחרות, אבל יש דברים שהם לא ברמת עשייה, הם ברמת עם ישראל, ושינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הרפורמה במערכת המשפט הוא נושא שהוא עבור כלל עם ישראל, ולא עבור מפלגה שבאה לייצג ציבור מסוים, ולכן הנושא הזה אנחנו באמת ראינו ושמחתי לו, כפי שאמרתי, שעוד חברי כנסת רבים ושרים רבים, וגם שר המשפטים בכבודו ובעצמו אמר שההצעה הזו היא לא מקובלת.
תגיד, אתם חושבים שהתקשורת באופן כללי מחפשת את מפלגת עוצמה יהודית יותר מצאר המפלגות? כמו למשל השבוע הם פרסמו ומנסים על מה שהיה שמישהו מכתיב לכם מה לדבר ואיך לדבר?
בוודאי, אנחנו רואים את זה כל הזמן, אנחנו רואים שהמפלגה הזו באמת, יש, כמו שאני אומר, שכשאני עולה לאולפני חדשות ויושבים שם כל מיני קצינים בכירים לשעבר שמנסים להכפיש את העבודה שלנו, ואני אומר, עצם ההצלחה שלנו מראה על הכישלון שלהם, ולכן יש אנשים שבמקום להיות ישרים והגונים, כמו שאנחנו מצפים בוודאי מאנשי תקשורת שאמורים להביא לציבור את האמת ואת מה שבאמת קורה ואת המידע הכי נכון והכי אמין שיכול להיות, אנחנו רואים שהם בעלי תפיסת עולם בערוצים מסוימים, כתבים מסוימים, יש להם תפיסת עולם מסוימת, והם מנסים להשתלח בחסות העמדת כוח והשפעה שיש להם כלפי מפלגת עוצמה יהודית.
חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
בוקר טוב.
תודה לכם.
שבת שלום וברך. תודה רבה.
שבת שלום.
הפסקה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו.
איזה חום היום, אה?
אתה כבר נותן את הספוילר לחזאי?
אני רוצה לשמוע מהחזאי, איפה זה יעצר? 36, 37, 40, 45.
החזאי הלאומי אורי בת, שלום.
הוא עדיין לא על הקו. אז בסדר, הוא כבר יגיע. עד שהוא יגיע... אז
לא
עד
יודע,
שהוא יגיע, אני מסכם איתך במילה.
כן נמצא, לא נמצא, לא יודע מה הולך שם, לא משנה, בוא.
הוא יגיע כבר. עד שהוא יגיע. חם, בוא, אתה יודע מה, בוא נקצר, מה שלא יהיה, אני יכול גם להגיד.
חם.
חם ויבש.
אז אני אגיד לך שאתה קצת טועה. למה? אני אפתיע אותך.
מאוד חם.
כי אני במקרה ראיתי איזשהו מבזק, שיש ביוון שערה גדולה, עם משקעים מטורפים, לא יודע, 2 מטר גשם, משהו כזה.
ראיתי גשמים, ראיתי שם, וואי, אם זה היה בארץ, המדינה פה הייתה נעלמת.
אז הם אומרים שזה בדרך לפה.
אני לא מאמין לך.
כן, בואו,
אז איפה הוא ריבצנו?
עוד רגע נראה אותו. על כל פנים, ננסה להבין האם זה באמת מגיע לכאן, ובכלל, מתי מתחיל המזג אוויר קצת, אתה יודע?
קצת להשתנות.
כן, של תורית המעיל.
בוקר טוב לאורי בת, החזאי הלאומי.
בוקר טוב ומבורך.
אנחנו כבר בלחץ, עד שעלית על הקו, נכנסנו ללחץ, האם השערה שיש ביוון תגיע לפה?
לא.
זהו,
נרגענו.
ירד
איזה
טיפה
קצת,
גשם כזו אחר, אבל...
כמה מטרים קטנים, לא איזה משהו רציני.
אתה רואה, כמה אתה מטר? אני אתן לך 100 מילימטר, רוצה?
טוב, אתה אומר בקיצור, אין לנו מה לדאוג מהסערה היוונית, ו...
אז בוא נדבר שנייה על הארץ. אוקיי, בוא נדבר שנייה על מה הולך לקרות פה ביומיים שלושה הקרובים, ו...
ביומיים שלושה הקרובים, אז היום וגם מחר יהיה שרבי.
סי, לא?
שרבי, שרב אמיתי, כלומר זה שרב שמגיע מהסהרה, זה שקע שרבי כזה שמגיע מהסהרה, מגיע אלינו, עובר וחולף. כלומר ביום שבת, להערכתי עד שעות הצהריים עוד יהיה חם הרגיל, אבל אחר כך תחול ירידה בטמפרטורות ועלייה בלחות. כי מה שיקרה עד שבת, כלומר גם היום וגם מחר, הלחות תהיה נמוכה, זה לא
גם,
כמו...
גם במרכז, גם בגוש דן?
כן, 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 בעיקר, כי גם בהרים ובפנים הארץ, ותאר לך, שווה הוא אגד משור חוף, אנחנו לא נגיע ל-60-70 אחוזים של לחות. לא נגיע. כן, זה נקרא שקשבי. המערכת היא בעצם...
יסתיים, מתי הוא הולך להסתיים? בשבת?
בשבת, שבת בבוקר עד הצהריים עדיין יהיה חם מרגיל, אבל בתהליך של ירידה בטמפרטורות
תגיד לי, כאשר... תגיד לי רגע, אתה מריח כבר את ה... אתה מריח את בוא הסתיו?
אנחנו כבר בסתיו.
חוץ ממזג האוויר אנחנו בסתיו.
התחלת לספר בדיחות, אורי.
לפי, תראה, פורמלית אנחנו ב-21 החודש, אבל איך חסידות בשמיים פריסת החצב, אלה הם סימניו של הסתיו, ושני הדברים האלה גם רואים אותם, וגם מזג אוויר מתחיל לספר את הסיפורים שלו. זה כבר לא הקיץ הלך נוראי וחם, זה יהיה חם וקר, חם וקר, ואפילו להערכתי, להערכת המודלים, ירד איזה גשם כזה או אחר לקראת ראש השנה.
וואו, יפה מאוד. קיצור, אז יהיה לנו שינוי מרענן, תרתי משמע, כבר בקרוב. אורי בצח, חזאי יפה. לאומי, ממש תודה רבה לך, ושתהיה שבת שלום ומבורך.
שבת שלום.
שבת שלום. עד שהרב אדלר, עם פינתו הקבועה על האורחה, אם יהיה איתנו, איתי,
כן?
אל תהיה אני, בלחץ, אני... אל תהיה בלחץ, אני רוצה
לסכם את
הרב אדלר לפני
הכל. זה יותר חשוב.
בוקר טוב הרב אדלר, הרב צבי אריה אדלר.
רם במדרשה החסידית הצעירים מביתר עילית, שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
בבקשה.
אנחנו עומדים היום בפרשת ניצבים כבר. אתם ניצבים היום ואנחנו יודעים שחכמנו לימדו אותנו שכשכתוב היום הכוונה היא לראש השנה. אנחנו כבר עומדים ככה ממש לפני ראש השנה, אנחנו בזאת השם האשכנזים מתחיל להגיד סליחות במוצאי שבת, אחינו הספרדים כבר מזמן אומרים, ובאמת אנחנו מתחילים ככה להרגיש, גם מי שקודם לא הרגיש, מתחיל כבר גם עכשיו יותר ויותר להרגיש את העניין של אימת הדין שאופף אותנו מכל הצדדים. ובפרשה שלנו אנחנו קוראים באמת פרשות ככה שמלאות המון המון תוכן, וכל פסוק קולע ומתאים לזמן שהוא קוראים אותו בו. אנחנו קוראים בפרק למד, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיח לך השם הנוקפה שמה. אז מגיעים, כתוב הפסוק, הברכות והכללות, ואז אנחנו מתחילים ככה להשיב את הדברים אל לבבינו, להתחיל לחזור בתשובה בעזרת השם. אבל האורחיים כדרכם של הצדיקים הגדולים, מחפש, מתייגע, חופר, חוקר כדי למצוא עוד איזושהי נקודה טובה לעם ישראל, עוד איזשהו קף חוט, עוד איזשהו רחמים של השם יתברך כדי בכל זאת לחזק אותנו ולעודד אותנו. ותראו פסוק שעל פניו נראה כל כך פשוט, איזה עומק הוא מצליח לגלות בו. אז כתוב כאן הפסוק, כאשר יבוא עלינו כל הדברים האלה, הברכה והכללה רחמון לתלן, אשר נתתי לפניך. אומר הרחיים הקדוש, אם נקרא טוב, אנחנו נראה כמה רחמים יש פה. וכתוב כך, הוא מחלק את הפסוק, הוא עושה באמצע כזה פסיק, והוא אומר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה, פסיק, והכללה שנתתי לפניך. מה המשמעות? הוא אומר, על הברכה כתוב, הברכה תבוא עלינו. השם לוקח את הברכה ושם אותה פשוט עלינו. ואת הכללה, חס וחלילה, אשר נתתי, גם אם הוא נותן אותה, זה לפניך. זה לא עלינו, הוא פשוט מניח אותה לפנינו. אז הברכה, ממש מלבישים אותה עלינו, מניחים אותה עלינו, והכללה גם חס וחלילה, אם צריך להגיע למצב של הכללה, לא חס וחלילה עלינו, אלא לפנינו, לידינו. באמת, יש סיפור כזה, רבי שמואל הנגיד, שהיה מאוד מוקרב למלכות בספרד, הוא הולך פעם יחד עם המלך, יצא איזשהו ערבי מהחנות והתחיל לקלל אותו בכללות נמרצות. המלך ציווה עליו, אמר לו, אני מצווה אותך שתכרות לו את הלשון. אז אותו רבי שמואל הנגיד הלך ונתן לו מתנות, ונהיה ידיד שלו ופייס אותו, ואחרי תקופה, הם שוב עוברים שם ברחוב ליד החנות שלו, והוא יוצא החוצה ומתחיל לשבח את רבי שמואל הנגיד, ולהלל אותו ולספר את בן אדם טוב הוא, והמלך מסתכל ואומר, אני לא כך מבין, אני אמרתי לך לחתוך לו את הלשון, מה קורה פה? אז הוא אמר לו, כן, אני חתכתי לו את הלשון, ובמקומה הכנסתי לשון אחרת, לשון טובה יותר. זאת אומרת שהדברים נתונים הרבה פעמים לפרשנות, הרבה פעמים אפשר לעשות בחוכמה, וגם כאשר הדבר נראה שהוא באמת, כן, יש איזשהו דבר לא טוב, יש לך טוב, עדיין אומר החיים הקדוש, זה רק לפנינו, זה לא דבר שמונח עלינו. הברכות בעזרת השם יבואו וישיגו כל אחד ואחד מעם ישראל בדברים שהוא צריך, במקומות שהוא צריך, בזמן שהוא צריך, באופן שהוא צריך, בעזרת השם בצורה הכי טובה. וגם אם חס וחלילה צריכה לבוא על מישהו הפך של ברכה, זה לא יבוא עליו, אלא יניחו את זה לידו והוא יוכל לעשות עם זה מה שהוא צריך, הוא ייקח את זה ויתעורר מזה בעזרת השם. וככה בזכות האורחיים הקדוש אנחנו באמת מאחלים ומייחלים שכולנו נזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה של קטיעה וחתימה טובה.
אמן, אמן.
ואם חס וחלילה משהו לא כמו שצריך, לא עלינו בשום פנים ואופן, רק לידינו.
הרב צבי אריה אדלר, תודה רבה לך על הדברים היפים האלה, ומצטרף לכל הברכות, אמן ואמן.
בעזרת השם, ברכת רבים, קופי.
בשורות טובות, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך.
אז מאזינים יקרים, היו לנו פה שעתיים מהממות איתכם. איתי, הזמן עבר מהר מדי.
כן.
דן סגל עשה לנו פה אווירה טובה ביחד עם מוטי קופר.
אז בואו נודה להם, תודה רבה לאורחים, האורך ולמפיק ולטכנאי שידור.
האלופים, למרות שהוא ניסה להביא, לא תצליח להביא אותם, לא תצליח.
שואלים אותי, טוב, לא משנה. לא נספיק, לא נספיק לדבר.
יום ראשון הקרוב בעזרת השם, תוכנית מוניציפלית מעניינת, מרתקת, עם מלא סקופים, יום ראשון שמונה בערב.
למה? כי זה השבוע הדרמטי, אנחנו נכנסים לאזור של הגשת הרשימות, שבוע ומשהו דרמטיים לפנינו.
יאללה.
ניפגש, שבת שלום
וברך. שבת שלום וברך, תודה רבה לכם.